אורות התורה, המשך וסוף. המשך וסוף, אנחנו בליקוטים שבסוף הפרק האחרון, לחיזוק דברי תורה. במדורה של מוסד הרב קוק, זה עמוד מ"ב. בפסקה המתחילה בסדר הלימוד. זה ליקוטים מתוך האיגרות. ליקוטים מתוך האיגרות. ואנחנו בפסקה המתחילה בסדר. בסדר הלימוד. ראוי שתשום אל לבך, מדובר פה על עצות ללומד. ראוי שתשום אל לבך לעבור על הסוגיה הנלמדת בדיוק הראוי. בתחילה על פי רש"י ותוספות, ואחר כך בהראש ואביך. ומפרשה הבא. אגב, יש פה עוד ספרים שיש. ספר אחד מספיק לך? אז תפר שניים. טוב, אני לא יודע מה הבעיה, מה קשה כל כך מזה? אנחנו באורות התורה. אתה עכשיו מסתכל באורות התשובה, אין שום סיכוי שתמצא. יפה, כולם עצרו. יש פה איזה הדרכות מעשיות לאחד הלומדים. ההדרכה הזאת אגב היא איננה דווקא שווה לכל נפש. יכול להיות שיש אדם שהדרכתו הלימודית היא שונה ממה שכתוב כאן, אז לא לקחת את הדברים האלה בתור הלכות מוצקות, הכרחיות. אבל זה אחת העצות האפשריות. בסדר הלימוד הראוי, בסדר הלימוד ראוי שתעשו מלבך לעבור על הסוגיה הנלמדת בדיוק הראוי. אגב, מה זה בדיוק הראוי? יש בלימוד, יש לפחות חמש מדרגות. כן, ככה מבואר בספר אורות הקודש בחלק א', שיש חמישה דרכי לימוד. הראשון, שיטה, אחר כך ריהטה, גרסה, לימוד ועיון. מה שאומרים שיטה, אורות הקודש חלק א', בפרק, אני מכבד בדיוק את הפרק, אם אתה רוצה. אז הרב מבאר שיש חמישה דרכי לימוד, חמישה עסקי הלימוד, קוראים לזה. זה הלבריות, השיטה, ריהטה, גרסה, לימוד ועיון. שיטה פירושו לשוטט. מסתכל, המחשבות שלך הלכות לכל כיוון, לא מגביל את עצמך דווקא למה שנאמר בטקסט או בדבר שאתה שומע מפי הרב, אלא יש לך, יש לך חופש המחשבה יותר גדול. ככל שהחופש הזה יותר גדול, כך אחר כך החדירה לפרטים תהיה יותר גדולה, יותר מעמיקה. מתחיל אם כן בשיטה, שוטטות. ישוטטו למצוא את דבר השם.
זה לא מובן.
מה?
מה זה שיטה? מה זה שוטטות? על איזה רוחב? על איזה אומה?
לא שאתה מחוץ לנושא. אבל אתה נותן, נגיד, כמו שכשאתה לומד סוגיה, צריך תמיד שיהיה לך עמדה בסוגיה. מה אתה היית אומר? ולפעמים אתה נותן גם לרוחב הלב להתפשט על כמה נושאים קרובים. זה נקרא פשוט.
איפה זה נוגע בי כאילו?
כן, זאת אומרת, מה העמדה שלי בזה? זה שווה שיטה. אחר כך יש ריהטה. ריהטה זה לשון לרוץ בארמית, כן? רהט בארמית זה רץ. אז אדם רץ על פני כל הנושא הנלמד, אפילו בלי להקפיד, על דילוג מילים אפילו. רפרוף, מה זה אומר רפרוף? זה חשוב כי זה נותן איזה מין ריח הדבר. באופן כללי אתה יודע על מה מדובר, למרות שזה עוד לא חדר אליך. רוח הדברים, יפה. אחר כך יש גרסה. אכן, זה השלב השני. השלב השלישי זה הגרסה. גרסה שאתה לומד את הדברים עצמם, ואתה לומד אותם מצד צורתם החיצונית ולא מצד הסברה הפנימית שלהם. כלומר, אתה לומד, כך נאמר, זה הקושיה, זה התירוץ, זה המסקנה וכו'. זה נקרא גרסה. יש, אבל זה ידיעה, צריך לדעת בגרסה. יש אחר כך משקל לימוד. מה זה לימוד? שאתה לומד הדבר עם סברתו. אתה מבין גם למה זה נאמר, ומה הגבולות של הדבר הנאמר. בקיצור, אתה שולט בנושא. זה נקרא לימוד. שלב חמישי זה העיון. העיון זה שהאדם משווה את מה שהוא למד עם מקורות אחרים. מוציא חידושים הנוגעים לנושא אחר ממה שהוא למד. מוציא יסוד כללי, וכו'.
ובכל לימוד הוא רק בגמרא?
בכל דבר. זה גם חמישה חמישי תורה, זה ככה.
זה סוג של, סוג של שיטה מסוימת לעבור, או שזה השיטה הראויה?
ככה אומר הרב באורות הקודש, שזה השיטה הראויה. עכשיו, מלבד כל זה,
זה שייך לכל מהלך נפש של כל אדם?
נכון.
או שיש מלבד שיכול להגיד שזה לא שייך אליו?
יש אנשים שיכולים להגיד שזה לא שייך. למרות שבהתחלה אמרתי לך שלא.
כן.
למה? כי הבנתי שאתה שואל למרות שעניתי לך, אז עניתי לך תשובה הפוכה.
אבל...
תדע לך שכשאתה שואל אותי פעמיים אותה שאלה, בפעם השנייה תקבל תשובה הפוכה.
כי יכול להיות שזה גם נכון התשובה הפוכה.
אז אל תשאל בכלל.
אבל עובדה שיכול להיות שיש אנשים ש...
אבל אם אמרתי לך בהתחלה שאין אנשים כאלה.
טוב.
אז התשובה הראשונה הייתה נכונה. בסדר?
שאין אנשים כאלה.
נכון. טוב. בסדר הלימוד, עכשיו אנחנו לומדים לא על דרך הלימוד, אלא על תוכן הלימוד. כן, מהם הדברים שצריך ללמוד. אז צריך ללמוד, זה חידוש גדול של הרמב"ם. מהבסיס ואחר כך אל הקומות. כן, זה לא דבר המובן מאליו, אלא הרבה פעמים למדנים רוצים להראות שידם רב להם בלימוד, אז הם מיד קופצים אל הסברות של האחרונים. ולבדוק מהם שיטות הראשונים, ואיך הסוגיה בנויה וכו'. ואז בונים הרבה מגדלים פרוחים באוויר, אבל תורת אמת אין כאן. בסדר הלימוד, ראוי שתעשו מליבך לעבור על הסוגיה ממנה בדיוק הראוי. בתחילה, על פי רש"י. על פי רש"י. מה אתם אומרים בתוספות? אני עוד לא קראתי את המילה הזאת. על פי רש"י. למה אני לא קראתי את המילה בתוספות? כדי שאנשים ידעו שצריך ללמוד רש"י. כשלומדים רש"י, זה גם לימוד לא פשוט בכלל. כלומר, לפעמים אתה רואה בסוגיה, ואתה רואה שרש"י בעצם פירש אחרת מה שאתה היית מבין. או, יש לי רש"י איזה נקודת חידוש. לפעמים רש"י אומר דבר טריוויאלי לחלוטין. ואתה שואל את עצמך, למה רש"י אומר את זה? אז כנראה שרש"י בא להתמודד עם שיטה אחרת. כן? ורש"י יודע על האפשרות אחרת, לפרש אחרת. על פי רש"י. ותוספות. ואחר כך, בהראש. מה עושה הראש? מה ההבדל בין הראש לבין התוספות? בין הראש לבין רש"י. הוא לא מרחיב, לא נכון.
אתה מצא את
זה. הוא מביא את הצורה
אחרת. הראש מסדר. כן, הראש, הכישרון המיוחד שלו זה שהוא מסדר את הסוגיה. זאת אומרת, הוא מביא את כל המסורות של האשכנזיות בדרך כלל, של בעלי התוספות, לפעמים קצת מהמסורות הספרדיות, והוא בונה את המהלך של הסוגיה בצורה של סקירה אנציקלופדית. לעומת התוספות, שזה התעמקות נקודתית. הראש נותן מהלך כולל, מערך כולל. הר"ן קל וחומר. והריף. הוא מפרשה. כלומר, רש"י תוספות ראש זה אסכולה אחת, זה אסכולה של הראשונים באשכנז. הריף ומפרשה זה אסכולה אחרת, זה הראשונים בספרד. ואז יש לך שתי הגישות העיקריות לסוגיה. ואחר כך, לעיין בדברי הפוסקים באותו העניין. מה זה הפוסקים? ברמב"ם. מפרשים. מי זה המפרשים של הרמב"ם?
הרב"ן ערוך.
מה? הכסף משנה זה המפרש העיקר. כן? הכסף משנה, המגיד משנה, המשנה למלך. לחם משנה זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך. לחם משנה זה כבר טיפולי. אבל גם זה שאלה. כן? ומפרשים, ובדברי השולחן ערוך, ובפרשיו. מה זה השולחן ערוך? זה הטור והשולחן ערוך. אל הטור, מהבית יוסף, והשולחן ערוך, הוא מפרשה.
לא על בסיס הרמב״ם?
לא. על בסיס אחר גם. ובית הלימוד עם הצעירים, כן, הוא דואג כאלה בן אדם ש... הטור, נשאר, אתה. הטור זה אחד מספרי היסוד של ההלכה. אולי אני אסביר את זה כך. יש לנו, בספרות הרבנית, ספרים שנכתבו לפי סדר, לפי סדרים שונים. יש לנו ספרים שנכתבו לפי סדר החומש, יש ספרים שנכתבו לפי סדר המשנה, יש ספרים שנכתבו לפי סדר הגמרא, בעצם המשנה, יש ספרים שנכתבו לפי סדר הרמב"ם, ויש ספרים שנכתבו לפי סדר הטור. כלומר, כל ספר על החתימה, תמצאו שהסידור שלו הוא לפי אחד מארבעת האופנים האלה. ונסביר כל עוד מה? כל ספר הלכה שתמצא, הסדר שבו מופיעות ההלכות, זה אחד מארבעה הסדרים האלה.
ספר החינוך,
הנה זה פיר החומה.
זה לא?
די, ספר הלכה. ספר החינוך הוא אחד ממקורות ההלכה. הוא לא המקור היחיד, הוא לא עוסק רק בהלכה. מה? אין לי להגיד, אחד הספרים שנכתבו לפי סדר החומה, שזה החומה של עצמו, המחבר, סופר הבל, מפי הגבורה. אם כן, יש חומה, יש למשל הספרים, מחילתא, ספרה, ספרי, יותר מאוחר, ספר החינוך, כל הספרים האלה הם ספרים לפי סדר החומש. אוקיי? המדרשים, כן, זה מדרשים עליהם. אני מדבר על ספרי הלכה. מכאן בתחום ההלכתי בלבד. תחום ההגדה זה עוד סיפור אחר, אנחנו לא יכולים להרחיב עכשיו. יש ספרים שנכתבו לפי סדר המשנה. בעצם למה בעצם נכתבה המשנה בסדר שבו היא נכתבה? כי רבי יהודה הנשיא, כשהוא ראה שאנשים לומדים לפי סדר החומש, אמר אנשים מבולגנים יוצאים. בגלל שכדי להבין הלכה אחת, אתה צריך על פסוק אחד להרחיב מאוד, לפעמים עשרה פסוקים אתה מדלג, וגם אתה צריך לקפוץ מחומש לחומש. לכן הוא סידר את הכל לפי סדר של עניינים, של תפישה סדרי פסוקים. ויש לנו ספרים שנכתבים לפי סדר המשנה, של התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, התוספתא, איזה ברייתא כתובה לפי סדר המשנה? יש בכלל דבר כזה ספר הברייתא? אין ספר הברייתא, נכון? כן, תוספתא. הם הספרים שמסודרים לפי סדר הש"ס, ממילא גם חידושי הראשונים. תוספתא זה הרחבה של המשנה שכתובה על ידי רבי חייא ורבי יהושע. בכל מסכת, בסוף המסכת יש לך תוספתא על המסכת. כן, למשל, הנה, פה נקרא. ניקח, מה זה מסכת גיטין? תלמוד בבלי. בסוף המסכת נתפסת התוספתא. תוספתא גיטין.
מה
ההבדל בין הברייתא? זה אחת הברייתא.
מה היא אומרת?
כל ספר שיש בו תוכן מתקופת התנאים שלא הוכנס למשנה, נקרא ברייתא. בסדר?
מה
היא כמו המשנה, אבל בהרחבה היא תלמוד. נכתבה אגב על ידי אנשים שהיו בסביבתו הקרובה של רבי יהודה הנשיא.
המשקל שאלה ביחס לב...
זה לא אני מתאר, בבקשה, תעשו לי שאלה. אגב, בא הרמב״ם, עשה ספר משלו. ספר משנה תורה, 14 חלקים. אז יש הרבה ספרים שנכתבים לפי הסדר של הרמב״ם. למשל, ספר ערוך השולחן העתיד. או למשל, ספר... קודם כל יש מפרשי הרמב״ם, אני כעת עוד ספרים מסודרים בזרה, יש הרבה פעמים.
והיד החזקה זה שייך?
היד החזקה זה הספר של הרמב״ם, זה המשנה תורה. ויש גם חלק מהתשובות של הרב קוק למשל, הרבה מספרי שאלות ותשובות מסדרים גם לפי סדר הרמב״ם, לא דתי להסדר לפי הסדר של הטור. הטור זה רבי יעקב בן הראש. רבי יעקב בן הראש היה בנו של הראש. עוד דוגמה, עוד ספרים שיתנו לפי סדר התלמוד. כן, למשל, ארי. הראש. כן, רבי יצחק הקלאסי ורבינו אשר בן יחיאל. הבן של הראש, רבי יעקב בן הראש, רבי יעקב בן אשר, ורבי אשר. כתב ספר ארבעה טורים, המסודר לפי ארבעה נושאים. אני אקרא עם זה. אורח חיים, יורד דעה, אבן העזר, וחושן משפט. אורח חיים זה מה שכל בעל בית צריך לדעת, בעלי בית.
בעלי בתים. יורה דעה זה לרבנים. אבן העזר לפסי משפט זה לדיינים.
בסדר? זה הסיכום של כל התורה לפי מה שנוהג בזמן הגלות בלבד. על יסוד סדר הטור נכתב ספר שולחן ערוך.
שולחן ערוך של רבי יוסף קארו נכתב על פי התבנית של הטור.
זה בכלל אותו ספר. הטור זה המחבר רבי יעקב בן הרוש.
לא,
הוא עשה סיכום. זה הלכות, הכל זה הלכות. אלא שיש פה איזה. רבי יעקב בן הרוש עשה, הוא רצה לעשות איזה מין חיבור אנציקלופדי שבו מביא על כל נושא את עיקרי השיטה. בא רבי יוסף קארו, אמר הספר הזה לא רע, הוא יכול לשמש כבסיס לספר אנציקלופדי באמת, ואז על יסוד זה הוא כתב פירוש לטור הנקרא בשם בית יוסף. בית יוסף של רבי יוסף קארו. מה עושה בבית יוסף? הוא עושה שלושה דברים. א', הוא מפרש את הטור, ב', הוא מביא את המקורות של דברי הטור, ג' הוא מביא מקורות נוספים שהטור לא יהיה. אז זה ספר אדיר, הטור, כן? זה דרך בגודל הזה, אני לא צוחק. זה העולם שלי. בספרייה שלי דיברו את זה. ואחר כך, רבי יוסף קארו עשה ספר תמציתי שבו הוא מביא רק את המסקנה של כל מה שהוא כתב בטור. זה בדרך הטור הוא מביא יוסף. וזה נקרא שולחן ערוך. בסדר? ככה שולחן ערוך בעצם הוא אינדקס. כדי להבין משפט אחד בשולחן ערוך כראוי, אתה צריך ללמוד את בית יוסף. לפני כן, שאם לא כן, אתה פשוט עם הארץ שמצטט אינדקס של ספר. אי אפשר לפסוק הלכות מאינדקסים. לכן מי שפוסק הלכה מהשולחן ערוך הוא עם הארץ מושלם. בסדר? עכשיו, זהו, זה ארבע סוגי הסדרים פחות או יותר שקיימים, יש פה ושם עוד כמה חריגים. עד כאן לא? כן. שולחן ערוך מעולם לא התכוון להיות פסק הלכה. השולחן ערוך התכוון להיות תמצית של מה שרבי יוסף קארו כתב בבית יוסף, וזה בשביל לעשות חזרה לתלמידים. מהרבי. מה?
כל פרט
של מותרו. אין הלכה כספרים, צריך לזכור את זה. הדור שלנו מקולקל עדיין יסוד בנושא הזה. הלכה אינה נפסקת מספרים, הלכה נפסקת מפי רבנים. אם הרב יחליט לפסוק כמו הספר פלוני, בעיה שלו. אבל אם הרב סותר את הספר, ברור שהרב סותר. כן, מה אתה?
אם הרב
יחליט
כבר כתב רבנים, אז זה יותר בעיה, כי בעצם
זה יוצא לנוסף כתוב מוכים, כל שאלה תקנה שאלה שלי, אני אראה את הרב. אז אם תפסוק לפי הספר, עוד יותר כתוב מוכים. כל שאלה שיש לך, אתה תפסוק בספר.
לא, אני כבר לא חושב, כל דבר שיש, אני חושב,
ההפך, אם אתה מסתכל בספר, אתה לא חושב. אם אתה מדבר עם הרב, יש לך מה לחשוב. תלמד מהרב. אתה לא זוכר אם בירכת בבית המזון או לא. אז תלמד אצל הרב, מה עושים בבית? מה זה משנה אם אתה לא יודע את זה מספר או מפי רב?
מה זה משנה?
לא, נו, מבחינת הבעיה שלו. ודאי שזה משנה מצד האמת. כי הרב הוא אישיות חיה, הספר זה נהיה.
אתה תגיד, שכל דבר
צריך... כדי לדעת את התורה, אתה צריך... זה היה יותר טוב, אתה צודק. היה יותר טוב שלא נלמד מספרים, אבל מכל מיני סיבות, עת לעשות לה' מפירות תורתך, התירו כתיבת ספרים. אבל מעולם לא התכוונו לומר שהספר יפסוק במקום הרב.
זה שאלה, אז מה היה הספר במקום?
מה?
מה נלמד, אם לא
נלמד
ספרי הלכה?
תלמד ספרי הלכה אצל רבך.
לא, אז אני אקח המלצות מהספר.
עכשיו, הספר נותן לך מידע מוקדם. כלומר, אם אדם, הרב שלו לא מצוי, אז הוא לא לומד בספר, הוא יעשה רק 20% טעויות. מה שאין כן, אם הוא לא היה לומד בכלל, אז הוא יעשה 80% טעויות. לא?
אבל
זה סותר את הקטע
שמה שמגיד את אומר לרוחיים, שעוד כאור חיים, כל בלבי יש לך לתאור חיים.
מי אמר כל בעל בית צריך לדעת אורח חיים?
לא, 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 לא.
מה?
אורח חיים, אמרנו שכל אחד.
לא, זה ההלכות של הבעלי בתים. כלומר, כל בעל בית צריך לדעת מה שכתוב באורח חיים. זאת אומרת, ומאיפה הוא צריך לדעת את זה? מהרב שלו. אני לא יודע, צריך לדעת את זה מהרב. עכשיו, אני לא יודע שזה שעדיין בספר. רק שלא יחשוב שהספר הוא ההלכה.
אז עכשיו
זה מורות התורה והשתנה והחובים אורח חיים? יש שיעור של הרב אנטני כל דבר צריך לדעת שבבית נורמלי, ההלכה עוברת במסורת. המסורת היא הקובעת ההלכה. למשל, פעם מישהו שאל את הרב שלמה זלמן אוירבך. שאל אותו, האם מותר בשבת לעשות את הגהק תאייר מצביבו.
מה?
גהק תאייר מצביבו. מה?
גהק?
אתה יהודי?
כן.
אז למדת לו ליידיש. כן. זה מאכל שאחינו האשכנזים אוכלים אותו בלית שבת, בשבתות. זה ביצה קשה, מאוחר, מעורבבת בשמן ובצל חתוך. זה לא מי יודע מתי, אבל בצל חתוך. עכשיו, יש בצל, מלח, שמן וביצה קשה.
מעיכה, הבעיה של המעיכה.
יש הרבה בעיה. יש בעיה של מעבד על ידי המלח, יש בעיה של, של תוכן על ידי החיתוך דקדק של, ה, של, ה, של הבצל. יש בעיה של לש, השמן עם, ה, עם הבצל. ואלף אחד דברים, בסדר? שאל מישהו את הרב שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים, שאל האם מותר לעשות את זה בשבת? תשובה, מותר שהרי הסבתא שלי הסבתא. מכיוון שהסבתא שלי עשתה את זה, זה סימן, זאת הוכחה שזה מותר. ואפילו אם לא אצליח לתרץ לך את כל ההיבטים ההלכתיים שמתורים על זה, עדיין זה יהיה מותר.
בגלל שזה טעים לו?
לא, בגלל שזה מסורת ישראל. כלומר, הלכה נקבעת קודם כל על ידי הסבתא. אחרי זה בודקים למה זה נכון, לא אם זה נכון. אגב, בתוספות אתה תראה את זה בעשרות מקומות, זה מאוד מעניין, כל פעם שאני רואה את זה בש"ס, זה עושה לי נחת רוח. התוספות, בהרבה מאוד מקומות שואלים, כתוב בגמרא ככה, והרי אנחנו עושים אחרת. אז מה עונים התוספות? מה היה אומר, מה היה אומר רב בינוני היום, כשהיה רואה דבר כזה? כתוב, כתוב ככה בספר, ואנחנו עושים הפוך. מה צריך לעשות? לשנות את מה שאנחנו עושים, נכון? ולחזור אל הספר. כן, היום כל אחד לומד איזה קיצור, שולחן ערוך, קיצור לא יודע מה, וזה חוזר הביתה, אומר לסבא ולסבתא, כמו שאתם עושים, זה לא בסדר, צריך להפור את זה. התוספות, כל מקום שהם רואים דבר כזה, זה מה שהם עושים? הם אומרים, טוב, צריך לפרש אחרת את הגמרא. צריך לפרש אחרת את הגמרא. אגב, מאוד מעניין, אני אתן למי לראות את זה. הסוגיה הראשונה בש"ס, איפה זה? כן, מה כתוב שם? ממתי קוראים לשמוע בערבים, משעה שכהנים נכנסים לכל תרועה, גם עד סוף השמועה הראשונה. כל המפרשים הראשונים על הגמרא, כולם שואלים מדוע אנחנו עושים את ההפך מהמשנה הזאת, שקוראים את שמה לפני צד הכוכבים. וכל המפרשים, ללא יוצא מן הכלל, עושים פלפולים ענקים ושמיניות באוויר, כדי להסביר מדוע אנחנו עושים אחרת מהמשנה. ואין אחד מהם שאומר שאנחנו לא בסדר. אף אחד לא אומר שאנחנו לא בסדר. כולם מניחים, אם עושים ככה, סימן שאתה בסדר. עכשיו, זה לא מה שכתוב. זה תרץ. זה מאוד בולט. תראו את זה, רק רש"י ותוספות על הסוגיה הזאת. כבר תראו את הבעיה. זה לא עלה על דעתך. מה? ודאי? לא מה? אני יודע, איפה שגדלתי, תמיד ידענו, כל פעם שהייתה לנו שאלה בהלכה, הדבר הראשון שביררנו זה מה הסבא שלנו עושה. אחר כך הלכנו לבדוק בספרים למה הוא צודק. לא, אחר כך. אז בואו נראה, למה דיברתי על כל זה? כי זה פשוט זה יושב לי על הלב איזשהו מקום. טוב. כן. אז בדברי השולחן ערוך ומפרשיו, אז הזכרתי לכם ששולחן ערוך, הכוונה כאן, טור בשולחן ערוך. ובעת הלימוד עם הצעירים, להזכיר עד כמה ששגוע, מדובר פה מדבר עם על אדם שמלמד שיעור, ונותן שיעור לאחר. את חילוקי השיטות, והנפיהם הראשיים. זה חילוקי השיטות, גם השיטות הנוספות, מה אומר הרשב"א, מה אומר הריטב"א.
לא, זה איזה קשה מבחינה חינוכית, זאת אומרת, אם אתה מרשה לי קצת את הבצל בשביל תבשיל אחד ובשביל תבשיל אחר לא, אז זה בעיה, אתה בעצם יוצר מצב שבו אם בשביל הבצל הצ'קיס יש פשוט, איך שקוראים לזה, ובשביל דבר אחר אתה לא מרשה לעשות את זה, אז פה יש איזושהי בעיה בהלכה הזאת.
נכון, הלאה. ובעת הלימוד עם הצעירים להזכיר עד כמה שאפשר את חילוקי השיטות בענפיהם הראשיים, ומה טוב אם תעבור על ביאורי הגר"א באלה העניינים. מדוע דווקא הביאורים של הגר"א? אגב, על איזה ספר כתובים ביאורי הגר"א? על השולחן ערוך. על השולחן ערוך, ביאור הגר"א. ביאור הגר"א הוא ספר שקשה ללימוד קצת, בגלל שהוא כתוב בקודים, אבל המטרה העיקרית שלו זה להחזיר את ההלכה אל שורשה. כי הרבה פעמים יש הלכות שהשתלשלו מאחד לשני, מכלי לכלי, ואתה לא זוכר, או אתה לא יכול תמיד לאבחן, בעצם מהו המקור היותר ראשוני של אותה הלכה. והגר"א מחזיר את זה. ומטב יהיה אם תתרגל להניח על הכתב את תמצית הסוגיה וחילוקי שיטותיה אפילו בלא חידוש. בקרה חומר, כשהזדמן הדבר, כאשר הקווה שיבלדו לך יערות וסתורות מקודשות זאת זה נברא, אז עוד יותר צריך לכתוב. אבל זה לבד השיטות העיקריות. אגב, יש מישהו שעשה את זה לאחרונה, התפיס את זה, זה שס שרפ שטיין, איך זה קוראים לזה? שוטנשטיין קוראים לזה, זה המתחרה החרדי של הרב שטיינזלץ. זה קשור לרב שטיינזלץ? זה מתחרה ברב שטיינזלץ, לא? לא, זה לא, אוקיי, יש מישהו שעשה עם הרב שטיינזלץ.
יש להם
את זה, אבל זה עבודה כאילו קצת... כן. תמיד רצו לגמרי, אבל יש שס אחר, אז באמת עשו עבודה מאוד יפה שם, על כל סוגיה וסוגיה, את עיקרי השיטות. דבר מאוד יפה. מאוד יפה, כן. הרב איטינגר אמר לי שזה עושה לו חצי השיעור. כן. אז מה שאומר כאן, ואם יועצי הרי הצעירים בני קיבול, בטח תרגילן במהלך של רעיון עצמי, והרגשת קודש עדינה, ואהבת המדע הרוחני, ואור תורה ודעת קודש. למה לא? תניח חכם אמיתי, הוא עושה את זה. ישיבות תיכוניות עוד לא יודעים ללמוד את הגמרא. הוא מדובר על אדם שלמד פה את הסוגיות העיקריות. רש"י, תוספות, ראש, ריב, והרמב״ם והשולחן ערוך, ואת השיטות העיקריות, ביאור הגר"א, ועוד איזה חידוש פה ושם. ודאי שזה לא בא ברמה של ישיבות תיכוניות. ישיבה גבוהה, לא יודע, לא בדקתי בדיוק איך לומדים בישיבה, איך לומדים בישיבה, לא יודע.
זה בשביל מחנך נאמר כאילו?
כן, זה הדרכה למחנך. לאדם שנותן סיוע, הרב כאן אומר לו איך לתת את הסיוע. כן. מראש חודש אלול, זה מדובר כאן על ישיבה, מראש חודש אלול הבא עלינו. מראש חודש אלול הבא עלינו לטובה. ידעו את חובתם הגבורה, לשמור תמידים כסדרם, את משמרת הקודש של שעות הלימוד והישיבה. כן? זאת אומרת, יש סדרים. סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, יש סדר הפסקת צהריים, יש סדר ארוחת בוקר, ויש סדר ארוחת צהריים, וסדר פוסט סדר ערב. כן? יש חזרות, יש שישי, שבת, מוצאי שבת. כן? כמה זמן בחור ישיבה צריך ללמוד ביום? כמה שעות? מה אכפת לי עם התשובה? 14 שעות. בוא נבדוק. כמה שעות אדם צריך לישון? 7. אני אתן לכם 7 שעות. כמה זמן צריך להתפלל? 3 תפילות.
שעתיים.
כמה זמן? 3 ארוחות, שירותים, הכל. עוד שעה. אז יש לנו בינתיים 10 שעות, נכון? כמה שעות יש ביממה? אז נשאר לנו 14 שעות.
כמה שעות לימוד
הרב? 14. ככה זה יוצא.
14 שעות לימוד ועוד 10,
24.
נכון. בדיוק. בדיוק.
אז זה לך, 14 שעות, לימוד כל יום. אין שום סיבה שלא אתה יוצא. כן. הכי פשוט. כן. יש גם, זה זמן למשבר, כל אחד מרשה לעצמו משבר. בבקשה, אתה יכול להיכנס למשברים נפשיים, אז תעשה את זה לבין הזמן. אז למשל, מראש חודש אלול הבא לנו טובה, ידעו את חובתם הגמורה, לשמור תמידים כסדרם את משמרת הקודש על שעות הלימוד בישיבה, ולהוסיף קדושה וטהרה בימים הקדושים הממשמשים ובאים בעזרת השם. מה זה? ימים נוראים, כן? ראש השנה וימים הכיפורים. בחשקת התורה והיראה, בדעת קדושים בינה, בשאר רוח, כשאיפתנו הקדושה, מכינוסנו היקר והחביב, כינוס לצדיקים, בעזרת השם יברך. כן, הכינוס העיר, זה שתלמידים לומדים ביחד. רצוני לזרז בזה למזורזים שכמותכם ירבו בישראל, ולהזכירכם את הדברים היסודיים. של אופי ההכנה אשר אנו צריכים לעשות בה להשלמתנו האמיתית בצאת השנה, ולהכין את עצמנו לאור ימי הקודש, יום הזיכרון, ימי התשובה בכלל, ויום הקדוש, יום הכיפורים, וימי השמחה, חג הסוכות, ושמחת תורה, הבאים עלינו לטובה, זה רשמי ברך. אז מהי ההדרכה הכולל? יסוד כל טוב בעדנו, ובעד כל ישראל, ובעד כל העולם כולו. אגב, שימו לב פה מהי הדאגה של הרב. הרב אדם צריך לדאוג לעצמו, מוטה על ישראל ולעולם כולו. זה היצר הרעום. מי אמר? צריך לדאוג קודם לעצמך. צריך לדאוג קודם כל לאחרים. לא תוכל לדאוג לאחרים בלי לדאוג לעצמך, עשית קודם לעצמך. כן, מספרים על, לא זוכר מי היה הרבי הגדול, אחד מגדולי החסידות אמר, כשהייתי צעיר רציתי לתקן את כל העולם כולו. רציתי לתקן את כל העולם כולו וראיתי שאני לא יכול. אז החלטתי לתקן לפחות את אנשי מדינתי. אז גם זה לא הולך. אמרתי, אני אתקן רק את אנשי עירי. ראיתי גם זה לא הולך. אמרתי, לפחות תקן את משפחתי. ראיתי גם זה לא הולך. בסוף אמרתי, טוב, אני אתקן את עצמי. מתוך כך אתקן את המשפחה, אחר כך את העיר, ואת המדינה, ואת העולם כולו.
אבל אני נשכוח את זה.
אבל זה חשוב להתחיל מן השאיפה האידיאלית. מתוך כך, כך חוזרים אל עצמו, נתקים את
זה. אסור לשכוח, צריך לצאת אחר כך מעצמו. יש איזשהו עניין, אחר כך אתה מגלה
ש... אם הכניסה אל עצמו הייתה מתוך השאיפה לתקן את הכל, אז אין סכנה כזאת. יסוד כל טוב בעדנו ועד כל ישראל ועד כל העולם כולו, שינינו כל כך תאיבים להעירם בראשו. אנחנו כל כך רוצים. הוא החפץ הנכון שנקבע ו... נפשנו לקדושה ולעילו שאיפה בהירות השכל והגברת הופעתו עלינו שאיפה יושר הלב שכל חמדת המידות הטובות קשורות בו שאיפה טהרת החיים טהרת המעשים הדיבורים ושזה בישיבה לומדים כל יום שמירת הלשון וכי יוצא בהם כל אחרי החיים הפנימיים והחיצוניים ומהכן אנחנו שואלים גולל איך תדע קדושה, יושר כולו הלא מתוך אוצר החיים האמיתיים מן התורה הקדושה, מעיין חיים חיים כל העולם גם כל עניין שבתורה בכל מחוויה שמתקשרים לנו בו ביותר דבקות ביותר דיור כל הלכה נקנית בקרבנו ביותר בירור על ידי שקילתנו. כל סוגיה שמתבררת לנו ביותר טעם וביותר הערה על ידי עמלנו הנפשי. כל מחשבה שבתורה, ההלכה והגדה, מה שעושים בלדה. המוסר והעירה שמתיישבת יותר בנפשנו. הרי אנחנו נבנים על ידה. ובונים על ידה. דה, את הכלל כולו. ואת כל היקום והנינו מתקרבים בזה להשלמתנו האמיתית בתכלית החיים ברצון האמת של חי העולמים ברוך החפץ להנחילנו את תור החיים בכל חוסנה ועמיד אתה מה קרה? מה אתה עושה? עדה זה מה שאתה זוכר מהשיעור זה כדי אז זה מה כתוב בגמרא שפעמים שמיתה דבדיחותה כדי לעורר את התלמידים זה כדי לראות את הנים ללימוד לא בכל חוסנה ועמיתתה הרב ליגון ביקשתי ממנו שיגיע לסיום אבל הוא אמר לי שבשעה הזאת הוא לא יהיה במכון אז הוא ביקש ממני להגיד לכם שהוא מאחל לכם שלא רק שתזכו לסיים את אורות התורה אלא שתזכו גם לקיים את אורות התורה אני מוסר בזה שרחתו ולרחת כהן יש פה גם מה לאכול נוסף על כך אתם חייבים להתנדב להגיד דברי תורה למדתם אורות התורה אז צריך להגיד כבר תורה לא, בסיום כן, כבודו אתה עם הכיפה חבוד, תגיד משהו מה? אתה פה עם הזקן היותר ארוך מכולם אז אתה חייב לנו
אני לא
למדתי,
אני רק הרגע
נכנסתי גם אני רק הרגע נכנסתי
אבל כשאלה שהתבשרו בתורת האורות יש להם עדיין הרבה יותר אורות נחתו עליהם
אגב, יש... זה שבקבוקים הם שבורים, זה לא בשביל להסתכל, זה בשביל לפתוח אותם. אני לא טס בזה, אני צריך לעשות את זה בעצמי. אז אני אגיד לכם כמה דברים שכותב הרמב״ם, זה נושא לימוד
התורה. מי רוצה מה?
קודם כל, אני רוצה להגיד לכם את הדברים שכותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג', אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם. ולא, איכשהו ככה לומד פה שם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון, מתוך אכילה ושתייה. כן, מכאן שצודק הוא כל הזמן כן, זה כמו משל שהרב איטינגר צודק, לא צריך להכניס אוכל לבית המדרש. אתה רוצה לאכול, אתה רואה, תצא לרגע, שתי דקות, תאכל. אלא במי שממית עצמו עליהם ומצייר גופו תמיד ולא ייתן שנת לעיניו ולפעפיו תלומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו והעולה החוכמה. וכן אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, צר כוכב. ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי. חוכמה שלמדתי באף היא עמדה לי. אמרו חכמים, ברית קרותה שכל היגיע בתורתו בבית הכנסת, לא במהרה ומשקע, וכל היגיע בתלמודו בצנעה, מחכים, שנאמר בצנועים חוכמה, וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש, במהרה ושופע. זה גם כל זה גרבון, כן? שהרמב״ם אומר להם שצריך ללמוד תורה ביום, שצריך ללמוד תורה ביגיעה רבה. אבל יש הלכה יגיעה, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה, בשיחה, וכיוצא בהם. אלא, בתלמוד תורה ובדברי חוכמה. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר, קומי רון לי בלילה. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. אפשר לראות את זה. הוא למד כל הלילה, זה חוט של חסד. שנאמר, יומם מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. בכל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. שנאמר, כל חושך תמון לצפונה, תאכלי הוא אש ומפח. מה זאת אומרת, אש אוכלתו? אם אין, הרי אין מים אל התורה. אין מים, אז יש אש. יש ריקבון, יש ריקות. האש זה החושך. כי דבר השם בזה, זה שלא ישגח על דברי תורה כל עיקר, בכלל לא אכפת לו. וכן כל שאפשר לו לעשות בתורה ואינו עושה. או שקרה בשנה, הוא למד הרבה. הוא פרש להבלי העולם, והניח תלמודו ואוזנחו. כן, למדתי, 30 שנה למדתי בישיבה, אני מלא תורה, עכשיו אני הולך לעשות ביזנס. הרי זה בכלל בוזה דבר השם. אמרו חכמים, כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. ועניין זה, מפורש הוא בתורה, הרי הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את השם ולאויך, בשמחה ותשובה לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. ואומר, למען ענותך, להיטיבך באחריתך. דברים נפלאים. אחרי שקוראים דברים כאלה, אי אפשר רגע אחד להתבטל. אפילו חצי שנייה אי אפשר להתבטל. נכון?
הרב, תודה
רבה שאני צריך ללמוד לתת תלמוד. נכון?
אבל זה
מה
שקורה היום, לא?
שאנשים
לומדים
30 שנה ועושים ביזנס?
לא,
רוצים
לעבוד.
לא אמרתי שלא לעבוד, צריך לעבוד. הכוונה שהוא פרש להבלי העולם. מה זה פרש להבלי העולם? הוא עכשיו מתעסק אפילו בטובת עצמו, הוא לא עובר עבירות. הוא לא עובר עבירות. אבל הוא עוסק בשטויות, אני יודע, קצת קצת משתזף בים, קצת הולך למסעדות, זה הולך לתיאטרון, מה תורה? תורה מתאה עליה? לא חשוב תורה. אני כבר יודע מספיק. זאת אומרת, לא אמרתי שלא לעבוד, לעבוד צריך. לא אמרתי שלא צריך להתענג, להתענג צריך. השאלה היא, מה הפרופורציה? ואם אדם, איפה מעייניו של אדם? איפה הוא נמצא ראש, איפה ראשו ירובו? זה הכוונה של הדבר הזה. כן? כן.
בלילה.
כן. בלילה זה כשיש חושך. לא. אני ללמוד גם בלילה. לא, לא דווקא. שאלה, אני חושב שזה ללמוד בלילה.
בלילה זה נרגע שיש חושר, זה לא
משהו.
אז זה בדיוק, אז אני אגיד זה הרמב"ם מדבר. אדם גם בלילה, הוא הולך הביתה, אז מה, הוא לא צריך ללמוד? מה, יש לו בבית שלא צריך ללמוד? מה? לשמח אישה זו מצווה, זה לא לימוד. להניח תפילין זו מצווה, זה לא לימוד. בסדר? אז יש גם, יש גם. בשלושה כתרים נפטרו ישראל, כתוב הרמב"ם בפרק שלישי.
כתר תוספות עכשיו?
כן, תוספות. גם אחרי זה היה תוספות, מה אכפת? אתה לא רוצה? בסדר. אתה רוצה לחצח את בחצר, אין בעיה. בשלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר, והייתה לו זרעו אחר ויריך כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר, זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. כתר תורה, הרי מונח ועומד, מוכן לכל ישראל. שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשת וקהילת יעקב. כל מי שירצה יבוא ואיתו. שמה תאמר שאותם הכתרים, כלומר כתר כהונה וכתר מלכות, גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר, בי מלאכים ימלוכו, ורוזנים יחולקו צלב, בי שרים יסורו. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. מה זה קודם? בכבוד.
כהן גדול
אמרת. למה שלא יהיה? הוא כהן גדול, הוא אמר. נכון, יש כהן גדול שלא למד תורה. מה?
איך יכול להיות דבר כזה?
יכול להיות מאוד. הוא לא למד תורה, הוא כהן גדול, למה אני בא אליו?
לא צריך להיות חתם גם?
הוא צריך, אבל לא עשו את זה. כן? הוא יודע מי בכל. מזמן בעין שני, הכהונה הייתה נקנית בכסף. הרבה פעמים, אבל לא תמיד. כן, לפעמים היו משחדים את המלך או את הקיסר הרומאי. בקיצור, הכל היה פוליטיקות שם. כן?
מה זה כהן תושב?
מה זה? כהן תושב? אין דבר כזה. אין דבר כזה כהן תושב.
מה? לא חטפנו מספיק הרבה ביחס למה שאנחנו לא עושים נכון. אולי יש איזושהי אפשרות להפס אותנו לכיוון יותר ישר, מלבד הדרך החיצונית הזאת של לימוד תורה, כלומר שזה לא חיצוני, אבל...
לא הבנתי את השאלה שלך.
לימוד תורה פה יש לו דרישות מאוד גבוהות.
מה גבוהות?
לא כל אחד יכול לעמוד בזה ו...
מה זה דרישות גבוהות? בסך הכל מדובר להכניס לזה את החיים, מה?
כן, אבל אנחנו יודעים מפי הרב הרבה פעמים שזה לא העניין, זה שלא כולם חולצו את תלמידי חכמים.
לא אמרתי שכולם את תלמידי חכמים. רק אני אומר פה, מה המעלה של תלמיד חכם? הוא אומר, ממזר, תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. זה כן. מה יש? אסור לתת כבוד לתלמידי חכמים?
כן.
ומה הוא קודם? הוא קודם בענייני הכבוד שעושים לו. שנאמר, יקר אני מפנימים, וכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אין לך מצווה בכל המצוות כולן, שיש כולה כנגד תלמוד תורה. אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. משלח התלמוד קודם למעשה בכל מקום.
אבל לא נגיד כך.
מה זה לא נגיד כך?
תמיד
אבל זה המנהג. לא, אז אני אסביר לך משהו. לא, אז בוא נסביר לך. יש לזה כמה סיבות. אבל דבר ראשון, דע לך שאם יש בבית הכנסת שני כהנים, אחד חכם ואחד עם הארץ, אסור לעלות את עם הארץ. חייבים לעלות את הכהן הבן חכם. אבל כנסת שלי אני מקפיד על זה. דבר נוסף, אם אין כהן, חייבים לעלות את תלמיד חכם ראשון. ג', מעיקר הדין, גם אם יש כהן ויש תלמיד חכם, צריך להעלות את תלמיד חכם לפני הכהן. זה שלא עושים את זה, אך על פי שזה נגד ההלכה במפורש, יש הדבר הזה ערך, כי זה גרם שעם ישראל לא שכח את ערך הכהונה. יש לפעמים מנהגים שהם בטעות, הלכות שהם בטעות, אבל הם מעלות איזשהו תפקיד חשוב, שזה לשמר את הזכר של דברים חשובים, למשל, זכר הכהונה במכוונה. אין לך, היה לפניו עשיית מצווה לתלמוד תורה, אם אפשר למצווה לייצר את זה אחרים, לא יפסיק תלמודו, ואם לא, יעשה המצווה ויחזור תלמודו. תחילת דינו של אדם, מלא נידון אלא על התלמוד, ואחר כך על שר מעשיו, וכפך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה בין לשמה, בין שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו, כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיפנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך היא דרכה של תורה, פד המלך תוכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחייצר תחיה, ובתורה תעמל, ולא עליך הדבר נגמור, ולא תמיכון נבטל ממנה, ואם ירבית התורה ירבית השכר, והשכר לפי הצער. הרמב״ם בעצמו כותב, וזה אחד מעברותיו, שהוא לא יודע מה זה עצמות. כי מעולם לא זה לא קרה לו. עניין, הוא כתב למשל את הספר שלו על המשנה, התחיל אותו בגיל מאוחר, נכון? הפירוש שלו על המשנה התחיל אותו בגיל 18, סיים אותו בגיל 23. מה? פירוש המשנה. עכשיו, מה שמעניין, את הספר הזה הוא כתב בתנאים מאוד משונים. כתב את זה על גב גמל, באונייה, כשהוא נרדף, כל מיני דבר. התקופה של תקופת צעירותו הוא צריך לברוח מפני אל-מוואחידון שהיו בצפון אפריקה באותם ימים.
מי זה היה?
זה היה השליטים הברברים שהשליטו אסלאם קיצוני בצפון אפריקה ובספרד, והיו הורגים כל מי שלא מוסלמי. זה הייתה תקופה מאוד קשה. את הספר שלו משנה תורה הוא התחיל בגיל 23, סיים אותו בגיל 33, הוא לקח לו 10 שנים. עשר שנים, יש אפילו סיפור ככה מסופר, אחידה מביא את זה, שהרמב״ם ישב עשר שנים ככה ליד שולחנו, ואחרי עשר שנים הרים את הראש וראה מולו זקן שלוחץ לו את היד ואומר יישר כוח, וזה אליהו הנביא, או משה רבנו, משהו כזה. עכשיו, הסיפור הזה גם אם הוא לא אמת, אבל הוא נכון. דברי תורה נמשלו כמן, שנאמר, מה?
זה
מול האמת,
זה
נכון. בדיוק, זה ראוי להיות. שמה תאמר, עד שיקבוץ ממון, אחזור ואקרא, עד שיקנה מה שאני צריך, ויפנה מעסקיי, ואחזור ואקרא. אם תענה מחשבה זו על ליבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורת הקבע. ומלאכתך, הרי, ולא תאמר לשיפנה, שני שמה לא תיפסה.
מה? איך
אפשר
לפרש את הרמב״ם מה שהוא אומר שאדם צריך לבית?
ודאי.
עבודה
קבועה, נכון. הוא לא אמר שצריך ללמוד תורה חרף. אדם צריך ללמוד תורה. אחרי שהוא גמר ללמוד תורה, הוא בונה בית, נוטה קרן ונושא אישה. למה? לא, כתוב בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה.
זאת
אומרת, בארבע שנים, יש לך ארבע שנים, 15, 16, 17, 18, שבהם אתה צריך לגמור את כל התלמוד כולו. ואז אתה, זה לא שאתה נעמקת מאוד, אבל זה בסיס. אני אעשה את הבסיס הזה, אחר כך אתה יכול לעשות אישה. נכון?
אבל זה היה לא ככה.
מה זה היה
לא ככה? היום, הציבור לא היה
ככה. מה זה לא היה ככה?
זה השתרים האלה, חמש.
כן, אז זה לא בסדר. אם זה כתוב אחר בספר, אתה חושב מה שכתוב בספר. כן. מה? למה הוא לא להלכה? אבל מי התיר להם לא לעשות מה שהרמב״ם אומר? הרי הרמב״ם מה שהוא אומר זה דברי הגמרא. הגמרא התקבלה לכל ישראל. זה דבר מחייב. אומר הרמב״ם, מי שחולק על התלמוד, לא משגיחים בו. יהיה מי שיהיה. מה זה? אבל זה לא שיטה בתלמוד, אני מסתכל. זה לא שיטה בתלמוד, אלא זה פשרה עם המציאות. טוב, אז אני מציע שנפסיק כאן ונמשיך בשנה הבאה במעשר בהם. מה לומדים? בחודש אלול, אז אני נותן בדרך כלל הלכות תשובה. זה לא חודש אלול, כי בכל זאת שיעור אחד של נצח ישראל שימשיך. כן.
אמרנו,
הוא רואה
את הצפר
לנביא
עצמה
לתורה. נו. לא הבנתי את השאלה. אדם לומד מתוך עושר, הלאה. הוא יכול. הכוונה אפילו אם תגיע למצבים. טוב.